טוב, הפעם הקודמת דיברתי קצת על האגפים השונים של ההלכה, חושן משפט, אבן העזר, דיינות מול הוראה, מה המשמעות של החלק המשפטי של ההלכה, שזה אבן העזר וחושן משפט, ואחרי זה התמקדתי בחושן משפט עצמו, והטענה הייתה שזה בעצם החלק הציבורי או הפומבי של ההלכה, והוא מורכב כמו, בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, הוא מורכב כמו מערכות משפט רגילות, שיש למישהו אחד זכויות, כנגדן יש לאחרים חובות כלפיו. ראית את ההלכות של העניין, שזה שונה נגיד מיורי דעה, ששם זה חובות עליי, שאין כנגדן זכויות של מישהו אחר, כן, כמו צדקה או ריבית, שזה איסורים המוניים שמופיעים ביורי דעה, אבל שם אי אפשר לתבוע בבית דין, בגלל שמה שאני צריך לשלם לך, זה חובה שמוטלת עליי ולא זכות שלך לקבל ממני, וחובות שמוטלות עליי זה עניין ביני לבין הקדוש ברוך הוא. בית דין או דיינות או כל האגפים האלה זה בעצם משהו שאמור להסדיר יחסים בין אנשים שונים, ובמובן הזה גם אבן העזר הוא שייך לקטגוריה הזאת, כמו שאנחנו רואים בכל מקום בעולם שהמעמד האישי הוא חלק ממערכת המשפט. כל מקום, לא רק דיני ממונות, גם מעמד אישי, נישואים, גירושים, גם את זה מסדירים ברמה החברתית. לכן גם בהלכה זה שייך לאגף של הדיינות, ולא של הוראת איסור והיתר. בסוף השיעור התחלתי, תזכיר את השם? לא, הכל בסדר. אורן, מה? לא היית פעם קודמת. אוקיי. טוביאל? לא צריך מקורות, אני מנתק פשוט שלא יציג פה מולכם. אז בסוף השיעור הקודם נכנסנו לרמב״ם בתחילת הלכות אישות. הרמב״ם שם כותב, אני אראה את זה שוב, כי משם אני רוצה להתחיל עכשיו, הרמב״ם כותב, קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא ליסה אותה, מכניסה לביתו, ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאישה. כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל שאם ירצה האיש ליסה אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה, שנאמר, ייקח איש אישה ובא אליה. אז הרמב״ם לכאורה מספר לנו כאן חתיכת היסטוריה. מה היה לפני מתן תורה, נותן איזשהו רקע, כדי להבין מה חידש מתן תורה. הטענה שלו זה שלפני מתן תורה, אדם היה, זאת אומרת, בני זוג היו מחליטים להינשא, אז פשוט הם היו מתחילים לחיות ביחד, מכניסה לביתו, וזה לא היה כרוך באיזשהו טקס או אקט פורמלי, משפטי, אלא פשוט היו מתחילים לחיות ביחד, ואם היו רוצים להיפרד, אז זה היה מוציא אותם מביתו. זה לא היה מעשה שיש לו מימד משפטי. פשוט החלטה של שני בני אדם, מה הם עושים? כשאני רוצה לשחק עם מישהו שח, אני רוצה לעשות חוזה קודם, אנחנו מחויבים לשחק שח. אם אנחנו משחקים שח, אנחנו משחקים, ואם לא, אז לא. לא צריך פה להגדיר את המצב הזה ברמה המשפטית. כשהתורה ניתנה, אז בעצם היא דרשה שהדבר הזה ייעשה בתוך איזושהי מסגרת משפטית, מה שנקרא קידושין. והמסגרת המשפטית הזאת בעצם יוצרת איזשהו סוג של מה שהרבם קורא כאן קניין, אנחנו נראה בהמשך מה בדיוק הכוונה, יוצר כאן איזשהו סוג של קניין ביניהם, שזה בעצם אומר שיש פה מערכת משפטית ששולטת על היחסים בין שניהם, זה לא משחק שחמט, וזה מה שהתורה בעצם רוצה מאיתנו. עכשיו, ההבדל בין קידושין לבין נישואין, שנשאר גם בשלב המשפטי של המוסד הזה, כן, אחרי מתן תורה, לא אומר שהחלק או הצורה שהתבצעה לפני מתן תורה נעלמה. זאת אומרת, מה שקרה לפני מתן, אחרי מתן תורה, קוראים למה שקרה לפני מתן תורה נישואין. והתורה דורשת מאיתנו להוסיף קידושין, או אירוסין, קידושין זה הכל שמות נרדפים, ויכוחים, קידושין, נישואין, קניין, כל אלה זה שמות נרדפים, זה הכל קידושין בעצם. התורה דורשת להוסיף את מימד הקידושין, אבל היא לא מורידה את מה שהיה קודם, את המוסד החברתי, את ההסכמה בין שני האנשים לחיות ביחד. זה לא סתם חוזה כמו כל חוזה אחר, כמו שאנחנו חותמים עם שומר. יש פה גם איזושהי זיקה שאמורה להיווצר שהיא מעבר לחוזה. התורה רוצה רק שזה ייעשה על בסיס חוזה. מה שאתם מכניסים בתוך זה, בסדר גמור. אם אני בבן הבכור שלי התחתן, אז דיברתי שם מתחת לחופה, ואמרתי שכשבוחרים, הרי קריאת הכתובה מתחת לחופה, בעצם היא לא נעשית מעיקר הדין, לא צריך באמת לקרוא את הכתובה, זה נעשה כדי להפריד בין הקידושין לבין הנישואין. השאלה היא למה בחרו דווקא בהפרדה הזאת? לא לעשות, לא יודע מה, סיבוב אחד של ריקודים. אז למה צריך לקרוא את הכתובה? מה העניין? יותר מזה, זה גם, אני חושב שיש הרבה אנשים שזה מאוד מפריע להם. אתה קורא שם איזה מסמך משפטי כזה, שלא לדבר על איזשהו בערמית, אבל אתה קורא איזה מסמך משפטי כזה, מאיפה יגבו ממנו אם הוא לא ייתן לה את מה שהוא צריך לתת לה, מגלימה שעל כתפיו, וכל מיני דברים כאלה. מה אתה מכניס? כל החגיגה נעשית פה, כל הצרמוניה, קופידונים מסתובבים שם מסביב באוויר, ואתה מתחיל להקריא שם נוסחאות משפטיות מאיפה יגבו את הכסף אם הוא לא ישלם. אז טוב שזה בארמית, נדמה לי שממשיכים את זה בארמית כדי שזה לא יפריע יותר מדי לאנשים. אבל יש כאלה שמתעקשים לתרגם את זה לעברית בזמן האחרון, אני לא בטוח שהם... זה בטח אין שום בעיה כמובן לעשות את זה, אבל וגם את השטר עצמו מן הראוי. אוקיי, אין בעיה. אבל אני לא בטוח שזה מוסיף לטקס. זאת אומרת, מה פשר העניין? למה באמת בחרו להפריד בין הקידושין לבין הנישואין דווקא בקריאת הכתובה? נדמה לי שזה כדי להגיד את מה שהרמב"ם אומר כאן. שעם כל הכבוד לקופידונים ולהתרגשויות ולרומנטיקה ולכל ה, כן, הרומנסות שנכתבו בספרות ושירה ואני לא יודע מה, וכל שטחי האומנות לאהבה ולקשר בין בני זוג, בהתחלה יש פה חוזה. זאת אומרת, קודם כל אתם צריכים להתחייב הדדית אחד לשנייה, ואחר כך תבנו את כל הרומנטיקה ואת כל מה שאתם רק רוצים. אבל זה לא התשתית. זאת אומרת, התשתית היא קודם כל תשתית משפטית. ובמובן הזה אני חושב שקריאת הכתובה באה לבטא בדיוק את הנקודה הזאת. זאת אומרת, עם כל הכבוד לכל ההתרגשויות שמסביב, לא לשכוח, יש פה איזשהו סוג של חוזה. אני לא מדבר כבר על מימד היציבות שזה נותן לעניין, שכן, כאשר בני זוג, דרכו של עולם, יש לפעמים עליות, יש ירידות, מצבי רוח, מריבות, כל מיני דברים כאלה. אם אנחנו מבינים שברקע יש איזשהו חוזה, בסדר, חוזה נותן איזשהו בסיס יציב, לא כל רוח מצויה מפרקת את הבית הזה. זה כמובן, זה כבר טעם הדקרה. למה התורה רצתה שנוסיף קידושין? אולי בשביל היציבות, אין לי מושג. אבל עובדתית, דבר אחד ברור, התורה רצתה שזה יעשה במסגרת משפטית, זה לא טקס חגיגי בלבד, או אמוציונלי, רגשי, חווייתי, אלא קודם כל זה קריטת חוזה משפטית, ובמובן הזה צריך לעשות את זה עם עדים, וכל הכללים והנוסחאות, וכל הפרטים הכי קטנים שיש בהלכה בהלכות קידושין. אחרי הקידושין, יש את הנישואין, חופה, תלוי איך, מה בדיוק מכיל את הנישואים וויכוחים, לא משנה כרגע, הוא ניסה לביתו, החופה, כל העיתוף בטלית, כל מיני דברים כאלה. אז זה כל מיני ויכוחים, אבל אחרי שעשית עברת את צלחת את המימד המשפטי, כמובן חוזרים חזרה למוסד החברתי, שהיה לפני מתן תורה. הוא עדיין קיים, התורה לא ביטלה אותו, התורה לא החליפה אותו, אלא הוא עדיין קיים, רק צריך להקדים לו, וזה נעשה קודם, אמנם תוספת מאוחרת, אבל התוספת הזאת אומרת לנו לעשות קודם קידושין, לפני שאנחנו נכנסים לעניין הנישואין. עכשיו, אולי אני אביא לכם דוגמה כדי שזה יהיה מחודד. תראו, יש, הגמרא בתחילת פרק רביעי בברכות, הגמרא אומרת שם, מה קורה אם מישהו מתפלל שחרית אחרי הזמן? חצות, חצות היום, אוקיי? אז הגמרא אומרת שכר תפילה, יש לו שכר תפילה בזמנה, אין לו. עכשיו, כידוע יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, האם תפילה היא דאורייתא או לא. לפי הרמב״ם תפילה היא דאורייתא, הפרטים הם דרבנן, הזמנים, הנוסחאות, אבל העיקרון שצריך להתפלל הוא דאורייתא. לפי הרמב״ן הכל דרבנן. תפילה תפילה בשעת צרה לא, אבל תפילה רגילה זה הכל מדרבנן. עכשיו, לפי הרמב״ם, אפשר להבין את הגמרא הזאת, שכר תפילה יש לו הכוונת הדאורייתא הוא קיים, אבל תפילה בזמנה, את הפרטים דרבנן הוא לא קיים, זה אחרי הזמן. אבל לפי הרמב״ן שהכל דרבנן, אז מה פירוש שכר תפילה יש לו, שכר תפילה בזמנה אין לו? אם הוא לא עשה תפילה בזמנה, אז הוא לא קיים את מה שרבנן קבעו, אין משהו מעבר למה שרבנן תקנו בתפילה, לפי הרמב״ן. איך לקרוא את הגמרא הזאת? נדמה לי שמה שבעצם הרמב״ן רוצה לומר, זה מה היה לפני מתן תורה? לפני מתן תורה גם לפי הרמב״ם לא הייתה מצוות תפילה. כי לא היה עוד מתן תורה, לא הצטווינו. ועדיין, אנשים התפללו, נכון, יעקב התפלל, אנשים התפללו גם לפני מתן תורה. מה זה אומר? זה אומר שמוסד התפילה היה קיים גם קודם. הוא רק לא היה חובה. זאת אומרת, לא היה איזושהי חובה להתפלל, וודאי וודאי לא הדפוסים שחכמים קבעו לתפילה. אבל מוסד התפילה כמובן היה קיים קודם, בלשונו של רב חיים, ככה באיזה הערת אגב, הוא אומר, חפצה של תפילה קיים לפי הרמב"ן בדאורייתא. החובה והנוסחאות והכל זה דרבנן, אבל חפצה של תפילה, כן, זה הביטוי הבריסקאי, לא חשוב, מה שמתכוון לומר את הדבר הזה, שמושג התפילה היה קיים קודם, כן? עכשיו, מה קורה אחרי מתן תורה? זה היה אפשר להגיד שאחרי מתן תורה, או לפי הרמב״ם, או לא משנה, או רמב״ן, אחרי שחכמים קבעו את הדפוס של תפילה מדרבנן, אז מוטל כל מה שהיה קודם. זאת אומרת, עכשיו, אם עשית את זה כמו שחכמים קבעו, בסדר גמור, לא עשית כמו שחכמים קבעו, לא עשית כלום. אנחנו כבר אחרי מתן תורה, אנחנו אחרי, סליחה, אנחנו אחרי הקביעה של חכמים. אכפת לי מה היה קודם. אבל אני חושב שזה לא נכון. זה מה שהגמרא פה אומרת. שכר תפילה יש לו גם אחרי מתן תורה, גם אחרי הקביעה של חכמים. שכר תפילה בזמנה אין לו. ולמה? בגלל שאם היה משהו לפני מתן תורה, ברור שהתורה, כשהיא ניתנה, לא רוצה להרוס אותו או לקלקל אותו. היא לכל היותר רוצה לעצב אותו, להוסיף לו עוד נדבך כזה או אחר, איך לעשות את זה בצורה יותר טובה, יותר שלמה, יותר מדויקת. אבל ברור שאם אברהם אבינו כשהוא התפלל בצהריים שחרית נגיד, אז ודאי הוא עשה תפילה, נכון? הוא התפלל. אז למה שאחרי מתן תורה כשאני עושה אותו דבר אני לא אתפלל? התורה לא רוצה להוריד, התורה רוצה להוסיף. התורה אומרת, אם אתה רוצה לעשות את זה במדויק, תעשה את זה בזמן, לפי הנוסח הקבוע, כמו שצריך. אבל ברור שאם אתה עשית את מה שאברהם אבינו עשה, אז לפחות יהיה לך שכר כמו שאברהם אבינו היה. אז לכן שכר תפילה יש לך, שכר תפילה בזמנה אין לך. הסברתי שם, כן, כתבתי איזה פעם מאמר, אני הסברתי ש... אנחנו יודעים, יש כלל בגמרא, סוגריים, אבל זה סתם מעניין. יש כלל בגמרא, שנה עליו הכתוב לעכב. מה זאת אומרת? בהלכות קודשים, וזה רק בקודשים, בהלכות קודשים, אם יש הלכה מסוימת שכתובה בתורה, היא לא מעכבת. גם אם עשית בלי זה, זה בסדר. רק אם התורה עצמה נותנת לך רמז שזה מעכב. למשל, אם שנה עליו הכתוב, ואת אם זה חוזר פעמיים, ציווי הזה, או אם כתוב חוקה. אם כתוב חוקה, זה גם כן אומר שזה מעכב. אבל אם בריאת המחדל, אם אין איזה רמז בתורה עצמה, אז זה לא מעכב. שאלה היא למה, מה הרעיון, ולמה דווקא בקודשים? הטענה שלי הייתה שקודשים, כמו תפילה אגב, זה מה שנקרא עבודה. עבודה, עבודה, עבודת השם בעצם, כשאנחנו מדברים על עבודת השם, המושג יתרחב לכל העולם. בסדר, בצדק. אבל במקור, מה נקרא עבודה? זה קורבנות, ואחרי זה, כשבוטלו הקורבנות, נגיד, אז תפילה. נכון? הוא לא עובדו, זו תפילה. הרמב"ם עצמו, כשהוא מונה את מצוות תפילה, הוא כותב את זה. זה עבודת השם. מה זה אומר עבודת השם? עבודת השם זה בדיוק אומר, כמעבר למימד הפורמלי, לא לאכול חזיר, זה לא עבודת השם במובן הזה, זה צו שקיבלנו בסיני. וזה מה שצריך לעשות. אבל אין לזה איזשהו ערך מעבר לעובדה שהצטווינו. ואת אם לא הצטווינו, אז לא היינו אמורים לעשות את זה, גם אולי לא היה עניין לעשות את זה. לא הצטווינו, אוקיי? עבודת השם זה משהו שלא מתחיל מציווי. אתה עובד את הקדוש ברוך הוא כי הוא הקדוש ברוך הוא. אחרי שניתנה התורה וניתנו ציוויים, התורה אומרת לנו איך לעשות את זה מדויק יותר, הכל נכון. אבל היא לא באה להוריד את מה שהיה קודם. אחרי מה שאמרתי קודם על תפילה, נדמה לי שנכון לכל מה שנקרא עבודה. כשאתה עושה עבודת השם, הרי קורבנות גם הביאו לפני כאן תורה, נכון? אבות העלו קורבנות, אוקיי? מה זה אומר? שקורבנות כמו תפילה, זה משהו שלא מתכונן, לא מכונן אותו הציווי במעמד הר סיני. מה קיים גם קודם? הציווי מכוון אותו. דיברתי על זה בשיעור הקודם, על מכונן ומכוון. הציווי לא מכונן אותו, אלא מכוון אותו. זאת אומרת, הוא קיים באופן עצמאי. הציווי רק אומר לנו איך לעשות את זה במדויק, איך לעשות את זה נכון. אבל ברור שאם הוא קיים באופן עצמאי ועשיתי זה לא לפי הציווי, אפשר להגיד שעשיתי משהו חסר ערך. ועשיתי אותו במדויק. ועשיתי משהו שעשה אברהם, יצחק ויעקב. מבחינתם זה היה טוב, זה היה לזה ערך. אז למה שמבחינתי לא יהיה לזה ערך? לכן גם בקודשים, אלא אם כן התורה עצמה מחדדת את זה. אבל אם לא, אז באינן שנה עליו הכתוב לעכב. זאת אומרת, אם התורה לא אומרת שזה מעכב, אז עשיתי קורבן כמו שעשה אברהם אבינו, לא לפי הפרטים שניתנו בסיני. עדיין זה קורבן, יש לזה ערך. אז למה שזה יעכב אם לא עשיתי את הפרטים? בסדר? במקום שבו התורה אומרת, תראה, אני רוצה לבטל את מה שהיה קודם, ולהחליף את זה במשהו אחר, בסדר, אז היא אומרת חוקה או שהיא שנה עליו הכתוב או משהו כזה, ואז היא אומרת לנו פה, אני מבטלת את מה שהיה קודם, ולא רק מוסיפה על גביו עוד מה. אבל ברירת המחדל, אם אין לי אינדיקציה, כל מושגי העבודה הם מושגים שלא אתם עכשיו, מושגים שבאופן עקרוני אנחנו יכולים לעשות את זה גם בלי הציבור. לא כמובן דייקה אותם, אמרה לנו איך לעשות את זה יותר במדויק, ולכן בכל המימדים האלה יש ערך גם אם אני עושה את זה לא לפי הכללים. אני לא, הטענה שלי היא לא טענה היסטורית. זאת אומרת, אני לא, מצידי, מבחינה היסטורית, יכול להיות שהיה קידושין גם קודם. הטענה שלי היא טענה נורמטיבית. זאת אומרת, התורה אומרת שגם את זה צריך לעשות. לפני מתן תורה לא היה צריך, אולי עשו. בסדר, כמו שהיום, נגיד, אצל גויים. אצל גויים היום יש אקט משפטי שמייצר את הקשר הזה, את המעמד האינטימי של בני זוג. אבל מבחינת ההלכה הם לא חייבים. זה בסדר גמור, אם עושים את זה, יבורכו. זה לא... לכן הטענה שלי לא היסטורית, גם של הרמב״ם, אני חושב שהרמב״ם מתכוון לטעון, לתאר היסטורית את מה שהיה, לא בהכרח לך. אולי זה באמת היה גם, אני לא יודע, אבל זה לא הנקודה. הנקודה החשובה זה שהוא רוצה להגיד לנו איך בנוי הקשר הזוגי. הקשר הזוגי בעצם בנוי ככה, קודם כל זה מוסד חברתי. הרי זה מוסד חברתי, התורה באה ומעצבת אותו. היא אומרת לנו איך לעשות את זה נכון. אבל לא שהיא ביטלה את המימד החברתי, יש בדבר הזה. זה מוסד, כי אותו מוסד חברתי נשאר נשאר כמו שהיה, אוקיי? עכשיו, כן. לא, כי כך יש אישה, לקיחה זה הקידושין. אתה שואל איך חז"ל הוציאו מכי ייקח איש אישה, שיש פה אקט משפטי שצריך לעשות, עשו מזה מצווה. זו שאלה טובה, שאלה פרשנית, אבל אני מתאר כרגע את מה שחז"ל, איך חז"ל הבינו את הפסוק. בסדר? אפשר לקרוא אותו אחרת. כן? רק, סליחה, אני רק אוסיף פה כמה משהו, תראה לי. לנגה? כן, אז הנקודה היא שכשהתורה הוסיפה את המימד המשפטי, צריך להבין שכל הדיונים שאנחנו לומדים במסכת קידושין ובפוסקים, הכל עוסק רק בקידושין. אין נגיעה כמעט בנישואים, פה ושם. אגב, הוויכוח הזה שיש בין הפוסקים, מה בדיוק מכיל את הנישואים? מה, תלית, הבית, מה הוא משקף? משקף בדיוק את זה. אל תעשה עניין מכל דבר. זאת אומרת, נישואין זה לא מוסד שההלכה מעצבת אותו, זה היה קיים גם קודם. ההלכה הוסיפה את הקידושין, בקידושין יש פירוט מאוד מדויק. מה צריך לעשות? שתי פרוטה, שהוא נותן לך, והוא אומר לך, והוא אומר אחרת, איך זה צריך להיעשות בדיוק, וזה צריך להיות שלו, ובשטר, בביאה, ואיך בדיוק עושים כל דבר כזה, כל מסרת קידושין וכל הלכות אישות ברמב״ם ובאבן עזר וכו'. בנישואין אין כלום, זה מין נשאר כזה משהו נורא אמורפי, עמום, שהפוסקים מנסים איכשהו קצת גם לתת לו צורה, אבל לא באמת בהצלחה. זאת אומרת, זה לא, אין לזה באמת מקורות, זה סתם, זה מנסים רק לא להשאיר את זה לגמרי אמורפי, כי בכל זאת הלכה אמורה משהו חתוך. אז לכן אני מרגיש תמיד שזה ההלכות האלה, הלכות שנוצרו עד הוק, אין להם באמת מקור אמיתי. אתה פשוט צריך להתחיל לחיות ביחד, זה נקרא נישואין, זה הכל. את הקידושין זה מה שהתורה מגדירה היטב, ולכן כל ההלכות שנוגעות לעניין. לכן בנישואין, לדוגמה, לא צריך עדים. על הקידושין צריך שני עדים. נישואין לא צריך עדים, אנחנו פשוט מתחילים לחיות ביחד, ממש צריך פה עדים, העניין הזה. אוקיי? זה משהו הוא טבעי, הוא לא משפטי. אז בהקשר הזה, גם צריך לדעת, יש לה נטייה בישיבות, בעולם הלמדני, יש נטייה לחשוב שכל ההלכות שהתורה מחדשת, אלה הלכות מכוננות. זאת אומרת מכוננות, שההלכה חידשה את המוסד שאותו היא מעצבת. לפניה הוא לא היה קיים בכלל. הבאתי קודם כמה דוגמאות לזה שזה לא נכון. זאת אומרת, יש חלקים בהלכה שהם חלקים מכוונים, לא מכוננים, רגולטיביים. פילוסופיה אנליטית, דיברתי על זה בפעם הקודמת, מחלקים בין מערכות חוקים מכוונות ומכוננות. כן, כשאני משחק שחמט, אם סטיתי מהחוק, לא עברתי עבירה, פשוט אני לא משחק שחמט, אני משחק משהו אחר. מערכת החוקים מגדירה את תחום הדיון, בלעדיה פשוט אין שחמט. מערכת חוקי התעבורה היא מערכת מכוונת. גם אם אני לא נוסע לפי החוק, אני צריך לנסוע על פי החוק, כי את החוקים אומרים לי איך לנסוע נכון. ומה שאני רוצה לומר זה שיש אגפים בהלכה שהם אגפים מכוונים ולא מכוננים. זאת אומרת, ההלכה לוקחת מוסד שכבר היה קיים קודם, היא לא חידשה אותו, ומנסה לעצב אותו כמו שהיא מבינה, כמו שהיא דורשת מאיתנו. אבל זה למשל, כשמסתכלים על פסוק, יש בפרשת ציצית, יש פסוק, והיה לכם לציצית. מה זה והיה לכם לציצית? מיותר. אומרים לנו כך, בגד של ארבע כנפות, עושים טפטילים, עושים כל הפרטים של תורה שבעל פה, זה משתיקה ציצית, קוראים לזה ציצית. מה אתה צריך להגיד לי, והיה לכם לציצית? והיה לכם לציצית פירושו, שזה, אני רוצה שזה יהיה לכם לציצית, לא משהו אחר. כשאתם אומרים על ציצית, זה מוסד שהיה קיים עוד קודם. אני רוצה שהציצית שלכם יהיה זה, ולא משהו אחר. זה אומר שהמוסד ציצית, המושג ציצית, לא מכונן לידי פרשת ציצית, אלא מכוון, יודע. זאת אומרת, בן עזרא למשל אומר, ציצית זה סמל, כמו ציצת הראש. כן, זה איזשהו סמל שמייצג אותך. התורה אומרת, אני רוצה שהסמל שלכם יהיה כזה, בסדר, ולא אחר. כי התחושה האינטואיטיבית הראשונית היא, שמה זה ציצית? מה שהתורה מגדירה זה ציצית. זאת אומרת, הלכות ציצית מכוננות את המושג ציצית, לא מכוונות אותו. בסדר? בואו נראה מלשון תורה שזה לא ככה. זאת אומרת, הלכות ציצית מכוונות את המושג ציצית, לא מכוננות אותו. אוקיי? הייתי יכול לבחור סמל אחר, הנה בחרנו גם למשל כיפה, זה גם סמל היום. אוקיי? בחרו בזה, אבל זה התורה לא מחייבת, אנשים החליטו, מנהג, לא משנה כרגע, בחרו לפני סמל. במובן מסוים זה גם ציצית, גם כיפה היא ציצית, כי היא סמל. אבל התורה במצווה, מה שהיא מחייבת אותנו, זה שהסמל שלנו יהיה זה. עוצמלים לבריאות. אבל אני רוצה כדרישה שהסמל יהיה זה. זה אומר שההלכה בעצם היא הלכה מכוננת. אתה מכונן? סוכר. כמצווה, המוסד סוכה קיים על ידי המצווה. בלי המצווה, אני לא אומר שאת העצים שמהם בנויה הסוכה, ההלכה יצרה. המושג סוכה, המושג שההלכה יצרה אותו. למה? לא. כן. נכון, לכן זה מכוון ולא מכונן. המושג עצמו קיים עוד לפני ההלכה, לא ההלכה כוננה אותו. הלכה רק מכוונת אותנו איך לעשות אותו נכון. מושג סוכה לא היה קיים קודם. סוכה עוד פעם כמצווה, הייתה פרגולה, יכולת לשבת בצל בחוץ כמובן, אבל זה לא מה שאנחנו עושים בסוכות. בציצית, זה מה שאנחנו עושים גם במצווה ציצית, מה שהיה קיים קודם. זה לא משהו אחר. כן, הסמלים היו גם קודם, וגם היה עניין אולי של יהודים יהיה סמל, גם אם התורה לא הייתה מחייבת, והיינו אומרים, זה רק כיפה ולא ציצית. אז זה אותו דבר, כי ההלכה רוצה שנעשה את זה כך. בסוכה זה לא אותו דבר, רוב ההלכות הן הלכות מכוננות. עבר, החידוש שלי זה שיש גם הלכות מכוונות, לא רק מכוננות. כן? זאת שאלה גדולה, כן, מה היה שם עם היבום, עם יהודה, ו... נכון? שאלה גדולה, אם זה היה אותו מוסד, אם זה מוסד אחר, קשור גם למה שהוא העיר קודם, תזכירי אותם את השם, אורן, מה שאורן העיר קודם, שיכול להיות שיש דברים שנשאבו מהסביבה, ולהפך אגב, על, במצוות מכוונות, להבדיל ממכוננות, מאוד סביר שזה נשאב מהסביבה, כי זה בעצם היה קיים גם קודם, והתורה רוצה לעצב את זה בצורה מסוימת, זה בדיוק המשמעות, של העובדה שהתורה במקרה הזה היא מכוונת ולא מכוננת. זאת אומרת, היא לא יצרה את המושג, המושג היה קיים גם קודם. לכן הוא יכול להישאב ממקומות אחרים, מתרבויות אחרות, או סתם מיהודים שעשו את זה לפני מתן תורה, לא חשוב. אז זה מוסדות או מושגים שהיו קיימים גם קודם. וההלכה רק רוצה לעצב את זה באופן מסוים. כן? כן, דיברנו על זה, בכדורגל, אבל מה זה עבירה בכדורגל? כשאני עושה עבירה בכדורגל, אני עבריין? זאת אומרת, עברתי על חוקי המשחק? ברור שלא. עבירה היא חלק מהטקטיקה במשחק. זאת אומרת, לפעמים המאמן אומר לך, תעשה עכשיו עבירה, נכון? או החברים שלך, או אתה מחליט, לא משנה. עכשיו עושים עבירה. זה בסדר גמור, אתה לא עבריין, רק הכדור יעבור לצד השני. נכון? זה חלק מהטקטיקה. מה זה אומר? שהחוק הזה לפחות, של העבירות, חוקים אחרים אולי לא, אבל החוק הזה של העבירות, הוא באמת חוק מכוון ולא מכונן. את גם אם אתה עושה עבירה, אתה משחק כדורגל. רק אומרים לך, זה עבירה. מעצבים את המשחק באופן מסוים. כן? במובן הזה זה לא כמו שחמט. בשחמט, אם תלך עם הטורה באלכסון, אז זה לא שעברת עבירה וירד לך חייל בגלל זה. אתה פשוט לא משחק שחמט. זה הכל. לכן שם זה מעמד מכונן. החוקים המכוונים הם חוקים שלוקחים מושג שקיים, היה קיים לפניהם, והוא גם קיים אחריהם, אותו מושג. הם רק רוצים לעצב אותו בצורה מסוימת. זה הכל. Okay? גם בספר החוקים הישראלי, זה חיים כהן כתב, לא יודע אם הזכרתי את זה, אבל אין איסור לגנוב ולרצוח. מה שכתוב זה שהגונב עונשו כך וכך. הוא הרוצח עונשו כך וכך. יש כאלה, אני חושב שגם חיים כהן פרש את זה ככה, הוא היה ליברל. הליברלים אומרים שהחוק לא יכול להגיד לי מה לעשות. אני אזרח סוברני, אוטונומי, אני עושה מה שאני רוצה. החוק אומר למי שעובד אצלו מה לעשות. לשופטים ולשוטרים. זאת אומרת, אם הוא עושה כך וכך, עונשו, אתם צריכים לתת לו עונש כזה וכזה. אבל לא יכול להגיד, אף אחד לא יכול להגיד לי מה לעשות, אני אזרח חופשי בארצנו. כן? טוב, פרשנות קצת מופרכת לדעתי, אבל כן, אחרת, מותר להם להחזיק להכיל, זה כן מותר להם. זה לא פגיעה בסוברניות שלי. לא יודע, לא מתפעל מהפרשנות הזאת, אבל היא כן מחדדת את הנקודה, שבאמת יש פה חוקים שהם... יכולים להתפרש כחלק מכללי המשחק, אגב, אבל אני מזכר, בחינוך, החינוך שם מדבר על אלוהים לא תקלל, שזה איסור לקלל דיינים. אז הוא אומר שם, שם במצווה הזאת הוא מסביר למה, למה בכל מקום הגמרא אומרת, בוא נשמענו עזרה מיניים. אם כתוב לך מכה אביו ואמו מות יומה, מבין שאסור להכות את אביו ואת אמך, את אביך ואת אמך. למה צריך גם לחפש אזהרה? לאו, כאילו שהתורה אומרת, אל תעשה את זה. אם היא אומרת לך מות יומת, אני מניח שזה הכוונה, כן, כמו הגונב עונשו כך וכך, לא צריך לכתוב שאסור לגנוב. הגונב עונשו כך וכך, זה אומר שאסור לגנוב. אוקיי? למה בתורה חז"ל הבינו לא כך? גם אם כתוב עונש, הם עדיין מחפשים את האזהרה. אז הוא אומר, החינוך שם מסביר, ש... אם לא הייתה עזרה אלא רק העונש, היית חושב שזה כעין מקח או ממכר. זאת אומרת, אתה יכול להכות את אביך ואת אמך, הכל בסדר. הגדר לך שהסנקציה תהיה שתמות. זה לא עונש במובן שהיית עבריין ולא בסדר, רק זה מה שאנחנו עושים, זה מין איזה תגמול או תמורה, זה מה שאתה כמו מקח או ממכר, אתה משלם את זה, אתה קונה את זה. זה מה שאתה רוצה, זה בסדר גמור, זה לא נגד רצון התורה, לא נגד רצון השם. הגדר לך שיש עונש על זה. לכן צריך גם לכתוב את האזהרה כדי להגיד, לא, המעשה הזה הוא גם מעשה פסול מצד עצמו. העונש ניתן כמעשה פסול, לא בגלל שאני רק רוצה איזושהי התניה כזאת. יש מפרש חינוך שרוצה לומר, הייתה ביונה. כשיונה קיבל מהקדוש ברוך הוא ציווי ללכת לנינווה ולהתנבא שם. הוא בורח מהקדוש ברוך הוא, מה הוא ילד קטן? נביא. כן? נביא שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, הוא בורח מהקדוש ברוך הוא משחק איתו מחבואים. מה פשר הדבר הזה? אז הגמרא אומרת שכובש נבואתו לוקה, ותוספות שואל למה לוקה? אין אזהרה. אז למה לוקה? זאת אומרת, המחס חינוך יכול להיות באמת, לפי החינוך שהזכרתי קודם, הוא אומר, המחס חינוך הזה נמצא בספר דברים, כן, אז שותים שם על הנבואה, על כובש נבואתו, אבל הוא מביא את החינוך הזה של מצווה סמך ת', והוא אומר שיכול להיות, כיוון שאין אזהרה, אלא רק מלכות, לא משנה כרגע מאיפה לומדים את המלכות האלה, אז באמת כאן, זה כן מצווה שהיא כן מכך וממכר. אם אתה רוצה לכבוש נבואותך, תכבוש, רק דע לך שתלכה, אבל זה לא נגד רצון השם, זה רק מין סנקציה כזאת שאתה מקבל כהתניה כזאת שהתורה קובעת. ממילא, יונה הרי היה לו ויכוח עם הקדוש ברוך הוא, כן, ויכוח אידיאולוגי, כן, מה פתאום לסלוח לבעלי תשובה, אם הם עשו חטא, הם צריכים לחטוף, והקדוש ברוך הוא אומר לא, ואז עם הקיקיון, כל הספר מסור בעצם סביב העניין הזה. הם קוראים אותו ביום כיפור, כי זה תורה תשובה. אז יונה בורח מהקדוש ברוך הוא, מה הכוונה? הוא החליט לכבוש את נבואתו. ומה הכוונה? זה תירוב מצפוני. הוא מבין שהקדוש ברוך הוא שלח אותו לנבא, אבל הוא גם מבין שאין בזה עבירה לכבוש את נבואתו, כן, לא לנבא. הוא רק יודע, הוא יחטוף על זה. זה גם הוא מוכן לתת את זה. כל סרבן מצפוני ראוי לשמור, והוא עומד על שלו. הוא חושב שזה נכון להחזיר את האנשים בתשובה ולסלוח להם, צריך להעניש אותם. אז הוא הולך עם שלו עד הסוף, אז הוא בורח מהקדוש. ככה אומר המחסקינו. זה בעצם סירוב מצפוני, מה שיונה עשה. אחרי זה הוא חוזר בו, וזה לא סביר, לא משנה, אבל זה רק מגיע את העניין. אז זה כמו עבירה בכדורגל. אתה רוצה, תעשה את זה, תחטוף את מה שאתה צריך לחטוף, אבל זה חלק מכללי המשחק. אתה לא עברת על הרציונל של המשחק. אתה לא עברת על רצונו של המחוקק במקרה שלנו. תעשה מה שאתה רוצה, רק דע לך שיש פעולה ותגובה. כן? אוקיי, אז אני חוזר אלינו. אז זה אומר שבעצם הקידושין זאת מצווה מכוונת ולא מכוננת. כי המוסד הזוגי הזה, המוסד החברתי הזה של חיים זוגיים, היה קיים לפני מתן תורה. והתורה לא חידשה אותו, לכן היא רק מכוונת אותו, מעצבת אותו. בעצם אני רוצה לומר זה שמצוות הקידושין היא מצווה מכוונת. אגב, מצוות הקידושין, אם אנחנו כבר מדברים, ברמב"ם משתמע שיש מצווה, מקובל לחשוב שרוב הראשונים, הראש בעיקר, טוענים שלא. זה רק פיר, מכשיר מצווה לפריאה ורבייה. זאת אומרת, כשאתה רוצה לפרוט ולרבות, אתה לא רוצה, אתה חייב לפרוט ולרבות. איך עושים את זה? מקדימים את הקידושים, חיים זוגיים, אז עם הפריאה ורבייה. אבל הקידושים מצד עצמם הם לא מצווה, הם רק מכשיר מצווה. בכל מקרה, אז הטענה בעצם זה שהתורה בפרשת הקידושין מכוונת את החיים הזוגיים ולא מכננת, לא מכוננת אותם. עכשיו אני רוצה להראות לכם כמה השלכות של העניין, שזה השלכות הלכתיות. תעלומות הלכתיות שאנשים מאוד מאוד התלבטו לגביהן, ולדעתי פה נמצא שורש הפתרון. בואו תראו. תראו פה, מצוות הגירושין, מצווה מאוד חשובה, כן? מצווה ריש כף בית, ואיש הציוונו לגרש בשטר, על כל פנים כשנרצה לגרש. והוא אמרו יתעלה וכתב לספר קריטות ונתן בידה, לרמב"ם, כן? וכבר התברו משפטי מצווה זו, רוצה לומר דין גירושין בשלמות, במסכת המחוברת לזה, רוצה לומר מסכת. הרמב"ם עוד מילא, תראו את הניסוח של החינוך, מצווה על הרוצה לגרש את אשתו, שיגרשנה בשטר, שנצטווינו כשנרצה לגרש נשותינו, לגרש אותן בכתב. זה ניסוח די דומה, לא שונה מהותית מהרמב״ם. זאת אומרת, יש מצווה לגרש אישה, אבל כמובן כשנרצה לגרש, כן? מה פשר המצווה הזאת? אם נרצה
אם
לגרש.
נרצה לחתום.
אם רוצים לגרש, אז לגרש כמו שההלכה אומרת. עכשיו, השאלה, איך אנחנו מבינים את המצווה הזאת? מה המצווה פה? אבל בפשטות אין פה באמת מצווה לגרש, נכון? לא, מישהו שמגרש את האישה, הוא לא מקיים מצווה בעניין הזה. אז מה כן? יכול להיות שזה איסור לגרש לא כדרך ההלכה, כן? מגרש את אשתו באופן בגט פסול, או בלי גט, או משהו כזה. אז זה בעצם לאו הבא מכלל עשה, איסור עשה. זה לא מצוות עשה. אתם יודעים, יש קטגוריה כזאת במצוות עשה, שהם לאו הבא מכלל עשה. מצוות העשה מחולקות לארבעה, היום אני אקח קצת משוייף, לארבע קטגוריות. יש מצווה שאפשר לקיים ואפשר לבטל, זה מצווה חיובית. נכון? שאם עשית אותה, יש לך מצוות עשה. אם לא עשית אותה, יש לך עבירה של ביטול עשה. זה מצווה חיובית, להניח תפילין. אוקיי? אם הנחת, יש לך מצוות עשה, אם הנחת, ביטלת עשה. יש מצווה שאפשר לבטל, אבל אי אפשר לקיים. זאת אומרת, אם אתה מקיים, אין לך מצווה, או אם אתה לא מקיים, אז ביטלת עשה. זה מה שנקרא לאו הבא מכלל עשה, או איסור עשה. אוקיי? מה זה למשל? אז לדוגמה, הרמב״ם מביא בדיקת סימנים של בעלי חיים טהורים. ברור שאם אני בודק אם הבעל חיים הזה טהור, לא קיימתי מצוות עשה. אבל אם לא בדקתי ואכלתי בעל חיים לא טהור, אז ביטלתי, חוץ מעליו, ביטלתי גם את העשה הזה של הבדיקה. זה לאו הבא מכלל עשה, הוא בפירות שמיטה. לרוב הדעות, פירות שמיטה, אין מצווה לאכול, פירות שביעית, אין מצווה לאכול אותם. פירות שקדושים בקדושת שביעית. אולי חוץ מהרמב"ן, לדעתי גם אצלו זה לא טוב. אבל יש איסור לסחור בהם. היה לכם פירות הארץ לאוכלה, דורשים חז"ל לאוכלה ולא לסחורה. כשאני אוכל אותם, מה שכתוב זה היה לכם פירות הארץ לאוכלה. אבל כשאני אוכל, לא קיימתי מצווה. כשאני לא אוכל, אלא עושה איתם משהו אחר, סוחר בהם, אז ביטלתי את העשה הזה. זה מה שנקרא לאו הבא מכלל עשה. זה מצוות עשה, זה לא מוגדר כלאו. מצוות לאו הבא מכלל עשה, עשה, להלכה. זה מצוות עשה. אבל זה מצוות עשה כזאת, אי אפשר לקיים אותה, אפשר רק לבטל אותה. רק אם לא עשית, יש לך ביטול, אבל אם עשית, אין לך קיום. מה זה מצוות עשה שאפשר לקיים ואי אפשר לבטל? ותעשה קיומית. תכף נראה דוגמה אותה, קודם כל מה זה אומר. זה מצווה שאם עשית אותה, אז יש לך מצוות עשה, אבל אם לא עשית אותה, לא קרה כלום. למשל, לימוד תורה, נגיד, מעבר לפרק בבוקר ופרק בערב, לפי חלק מהראשונים לפחות, לא קיימת מצוות עשה. מה זה המושג? ביטול עשה, טוב, זה צריך לדון, אבל לא קיימת מצוות עשה, כי יש פרק בבוקר ופרק בערב, אפילו קריאת שמע, אתה יוצא ידי חובה. כל מה שמעבר לזה, מצווה חיובית. כל המצוות החיוביות שאתם תוכלו לחשוב עליהן, זה מצוות שיש להן רף מסוים שממנו והלאה זה מצוות קיומיות, סליחה. יש להן רף שממנו והלאה זה קיומי, אבל עד אליו זה חיובי, שלתת צדקה. שליש השקל בשנה אתה חייב. כל מה שמעבר לזה, אם נתת, יש לך מצווה, אם לא נתת, לא קרה כלום. או לימוד תורה, יש פרק בבוקר, פרק בערב, אם למדת, לא למדת את זה, אז ביטלת את העשה של תלמוד תורה, אם למדת מעבר לזה, לא קיימת. את העשה, עשית משהו חשוב, אבל לא קיימת את מצוות העשה. אוקיי? המצווה היחידה, נדמה לי שאני מכיר, שהיא מצווה קיומית לא מעבר לרף מינימלי, אלא כל כולה מצווה קיומית, זה רבי משה פיינשטיין על איך שהוא הבין את מצוות יישוב הארץ. יישוב ארץ ישראל, לפי רבי משה פיינשטיין, זה מצווה קיומית לגמרי. זאת אומרת, אם עשינו את זה, יש לנו מצווה, ואם לא עשינו את זה, לא קרה כלום. ואברום שפירא מתווכח איתו, לא משנה, הוא אומר, לא יכול להיות דבר כזה, אין בתורה מצווה כזו. קטגורית, אין, לא יכול להיות. כל מה שיש זה מצוות קיומיות מעבר לרף מסוים, אבל אין מצווה שהיא כל כולה וולונטרית. זאת אומרת, אם אתה רוצה, זה לא קרה כלום. מצוות צריך לקיים, לא עניין וולונטרי. אוקיי? בעניין הזה, לדעתי, הטיעון הזה הוא טיעון חלש מאוד. לא טיעון נכון. למה? כי יש סוג רביעי של מצוות. וזה מצוות שאי אפשר לא לקיים ולא לבטל. מה היה רב אברום שפירא אומר על זה? אם כל המצוות הן לא וולונטריות אפילו, כן? אז מה הוא יגיד על מצווה שאפילו אם תרצה אי אפשר לקיים אותה? כן, אי אפשר לקיים אותה ואי אפשר לבטל אותה. דוגמאות, הרמב״ם מביא, מסביר את זה בשתי מצוות, אבל יש הרבה יותר. בצדיקי וצדיק ו' בספר המצוות, מה תעשה? טומאת מת. כשאתה נוגע במת, אתה טמא. קיימת בזה מצווה? אמרת עבירה, ביטל תעשה, גם לכהן אסור, אבל לישראל מותר. אז למה זה מצווה? מצווה תעשה שהנוגע באמת נטמא. זה הגדרת סטטוס. זה הכל. שאם נגעת באמת, זה מצווה הגדרתית. שאם נגעת באמת, אתה מוגדר להיות טמא. אוקיי? זה שאלות טובות. שאלות טובות, אבל ברמב"ם יש אוסף שלם של מצוות מנויות, שהן מצוות כאלה. זה ברור, על זה אין ויכוח. מה הבעיה בלמנות מצווה שהיא כולה קיומית? אפילו לא קיומית, אי אפשר לא לקיים ולא לבטל. מצוות כאלה יש, למה שלא תהיה מצוות קיומית? אוקיי? אבל מה פשע העניין? אז הרמב"ם עצמו מרגיש את זה. מבין, הוא אומר, דרך. אחת נדרים, מצווה אחת אחרי, זה מצווה. לא דבר. אין מצווה להפר נדרים ואין איסור לא להפר נדרים. אם הפרת, נדר מופר. אם לא הפרת, אז לא. הרמב"ם דרך שבכל מקום שאתה רואה את המושג מצווה, צריך לדעת שזה אחת האפשרויות. מושג מצווה יכול להיות גם כזה, מושג דרתי. מה ההסבר בזה? אני אגיד בסוגריים, אני חושב שהכוונה שלו היא, מה זה ספר המצוות? זה בתרגום לשפת ימינו, ספר החוקים. עכשיו, בספר החוקים אתם מבינים שיש סעיפים הגדרתיים. קטן לעניין זה הוא כל מי שהגיע לגיל כזה, לדוגמה. זה אומר שצריך לעשות משהו, שאסור לעשות משהו, שום דבר. הוא מגדיר, מגדיר מושג. אז זה סעיף בספר החוקים. ספר החוקים יש סעיפים מגדירים. אצלנו ספר החוקים נקרא ספר המצוות. רוב החוקים הם מצוות. כן. אבל זה לא אומר שבאמת כל מצווה צריכה להיות מצווה במובן המילולי. משהו שמחייב אותנו לעשות משהו או שאוסר עלינו. גם סעיפים מגדירים יכולים להיכלל בספר המצוות. ספר החוקים. אוקיי? ברור שיש הסעיפות מלחצת. מה? שהם נמנות במיין חפות. נגיד, אם מישהו תמה ונכנס אכל קודש, גם בטומאה, טומאה, סליחה. הוא עבר עבירה. אבל העבירות האלה כולן מנויות לחוד, ספר המצוות. עצם ההגדרה של מישהו שתמה, נגעת באמת, היא בעצמה מצווה, ולא צריך אותה בעצם כדי לדעת את כל החוד. זה מצוות בפני עצמה. אלא מה? זה מצווה מגדילה. זה כבר הגדרות. רק עוד הערה אחת על המצווה הזאת, ארבעת סוגי מצוות תעשה, אמרת קודם שציצית זה דוגמה למצוות עושה קיומית. אז לא נכון. הרבה חושבים ככה, וכולל אחרונים, אבל זה פשוט בלבול קטגוריאלי, זה לא נכון. מצוות, הגדרתי, מצווה קיומית זה מצווה שאי אפשר לבטל, אפשר רק לקיים, נכון? האם מצוות ציצית אי אפשר לבטל? אתה לובש בגד של ארבע כנפות ולא מטיל בו ציצית, ביטלת את המצווה. אז הוא אומר, זה לא מצווה קיומית, זה מצווה חיובית. למה אנשים מתבלבלים? כי זה מצווה חיובית מותנה. זאת אומרת, החיוב שלך מותנה בהתקיימות תנאים מסוימים. אתה לובש בגד של ארבע כנפות, אבל אחרי שאתה נמצא בסיטואציה המחייבת, זאת מצווה חיובית לכל דבר. אם אתה עושה, יש לך מצווה, אם אתה לא עושה, יש לך עבירה. רק החיוב מותנה בהתקיימות של נסיבות. במובן הזה גם ברכת המזון היא מצווה קיומית. כי רק אם אכלתי כדי שמיעה, אני חייב לבאר ברכת המזון מדאורייתא. ואם לא, אז לא. אף אחד לא מעלה בדעתו להגיד זה מצווה חיובית. שזו לא מצווה חיובית. למה? כי ברור לכולם, זה מצווה חיובית, רק זה מותנה בהתקיימות מסיבות. גם בסוכה אני חייב לשבת רק אם אני נמצא בתאריכים הרלוונטיים. צריכות להתקיים נסיבות מסוימות כדי שאני אתחייב במצווה, אבל אז זאת מצווה חיובית לגמרי, לא מצווה קיומית. אוקיי? אז זה לגבי המפה. נחזור לגירושין. אז יש מצוות עשה חיובית. זאת מצווה שאפשר לקיים ואפשר לבטל. יש שלב הבא מכלל עשה. זאת מצוות עשה שאי אפשר לקיים, אבל אפשר לבטל. יש מצוות עשה קיומית. זו מצווה שאפשר לקיים, אבל אי אפשר לבטל. ויש מצווה מגדירה. זאת מצווה שאי אפשר לקיים ואי אפשר לבטל. רק מגדירה סטטוס. ובסוגריים אני מוסיף, יש מצוות עשה חיוביות מותנות, שמשום מה יש כאלה שקוראים להם מצוות קיומיות, אבל זאת טעות. זה מצווה חיובית מותנה. אז זה קטגוריה נפרדת, זה נכלל בקטגוריה הראשונה, זה רק מותנה, אבל זה מצווה חיובית. כן? עכשיו, בוא נחזור למצוות הגירושים. סרטטתי לכם בקצרה את המפה הכללית. איפה הייתם ממקמים את המצווה הזאת? חיובית. זאת אומרת, אם אני מגרש את אשתי בגט, קיימתי מצוות עשה. ואם לא גירשתי אותה, אז ביטלתי עשה. כן, מותנה, מותנה במה, שאם אני ארצה לגרש. אוקיי, אם אני ארצה לגרש, אז עכשיו כשגירשתי בגט, קיימתי מצוות עשה, אני צריך להגיד לשם ייחוד לפני כן. אוקיי, כולם מסכימים? אני מתבדח על זה הרבה כי זה לא נכון, אבל יש כאלה שמתבדחים על זה למרות זה כן נכון, אני לא מכיר. אני חושב שזה לא נכון. עוד רגע. כן, טוב. אם להפך, ביטול אולי יש, אם אתה רוצה לגרש את האישה, ולא גירשת אותה בגט, אלא באיזשהו אופן אחר, לכאורה זה ביטול עשה. לא, זה הגדרה פשוט, מה שעולה, מהגדרה של הרמב"ם והכינו. אז היה מקום להגיד שזה ממש מצוות עשה חיובית מותנה. בוא, אם אני רוצה לגרש, אז אני חייב לגרש את הגט, זה מקיים מצוות עשה, אם לא גירשתי בגט, אז אני מבטל את המצוות הזה. האמת שהנטייה, הפרשנות המקובלת למצווה הזאת זו מצווה מסוג הרביעי, מצווה הגדרתית. המצווה הגדרתית זה אומר שאם גירשת את האישה בגט, אז היא מגורשת. אם עשית את זה לא כדין, היא פשוט לא מגורשת. רבה, זה כמו עם השחמט. כן? זאת אומרת, אם הטורה באלכסון, זאת לא עבירה, אתה פשוט לא משחק שח. אין מה להגדיר את הדבר הזה כאיסור, מה עשיתי? אסור לי לתת לאישה כל מיני ניירות ריקים ביד? נתתי לה נייר שהוא לא גט, כתוב כי הלכתו. אסור לי, אם לא הייתי נותן לה את הנייר הזה, רק סתם הייתי רוצה לגרש אותה. לא עברתי את האיסור, אבל אם אני נותן לה את הנייר הריק הזה, אז כן עברתי את האיסור. מזכיר לי, יש לי חיתוך על מצוות תשובה. ומה זה מצוות תשובה? אם עשית חטא, אתה צריך לשוב עליו. כן? אז חיתוך. חינוך אומר שיש כאלה שרוצים לטעון ברמב"ם שזה מצוות עשה, איך זה הולך שמה? שאם אתה רוצה לעשות תשובה, אתה צריך לעשות את זה באופן הזה של בידוי או מצוות החטא, אוקיי? אז לכן זה מצוות עשה חיובית מותנה. אבל זה לא יכול להיות נכון, אומר החינוך. אם זה היה כך, אז מי שלא עשה תשובה, אז הוא בסדר, מצבו אפס, זאת העבירה שלו, אבל מצבו אפס. מי שעשה תשובה לא קדים, אז חוץ מזה שיש לו את העבירה של ביטול עשה של תשובה, הוא במצב יותר גרוע בשביל מי שלא עשה תשובה בכלל. זה לא יכול להיות. אז יש הרבה מצוות שנחזות להיות מצוות עשה חיובית מותנה, אבל היא לא באמת כזאת. אם על הרעיון שבעניין, זה ברור שהיא לא כזאת. ולכן מקובל לחשוב שמצוות העשה הזאת של גירושין בגט, זאת מצווה מגדירה. אם גירשת אותה בגט, אז היא מגורשת, מופעת נדרים, כן? אם מפרת נדר, אז הנדר מופר, ואם לא, אז לא, אבל אין פה איסור ואין פה מצווה, זה מה שאתה רוצה. אבל ככה, זה ההגדרה, אם אתה רוצה, ככה אתה רוצה, תעשה ככה. גם בגט, אתה רוצה לגרש, תעשה, אתה לא רוצה לגרש, תעשה, אבל זאת ההגדרה, כך מגרשים אישה. נכון, בדיוק. את מושג הגירושין מתכונן על ידי ההלכה, אבל לא רק שהוא מתכונן על ידי ההלכה, זה עוד יותר מזה. גם מצווה חיובית יכולה להיות מכוננת. כאן זה מכונן וגם אין לזה מימד נורמטיבי. לא חייב ולא אסור, הוא פשוט מגדיר מצב. זה הכל. אבל, כמו שאתם שמתם לב אל נכון, בניסוח של הרמב״ם ושל החינוך לא משתמע כך. כתוב, שציוונו לגרש בשטר על כל פנים כשנרצה לגרש. הוא לא אומר, אם גירשנו בשטר אז היא מגורשת, ואם לא אז לא. ציוונו לגרש בשטר. נגיד שם, במצוות ההם, ההגדרתיות, העם אומר, ציוונו שכל נוגע באמת יהיה תמר. ואני מבין, זה רק הגדרה, ציוונו פה הוא לא, רק הציווי נותן לנו את ההגדרה. אבל פה ציוונו לגרש, זאת אומרת, מצווה אותנו לעשות פעולה. תראו, בסדר, אוקיי, תודה. כן, אבל זה הקיום של... אני צריך לשמוע לחתומים, זה לא מצווה תעשה של חתומה, זה לא מצווה תעשה של הגירושין. וחכמים מחייבים אותי, נגיד, אם חכמים היו מחליטים לחייב אותי להפר את נדרי, כי זה בן אדם לחברו, אני לא... אסור את עצמם בדברים שזה לא ראוי כי תיאסר בהם. אז אני לא הייתי עובר על השיא של הפרת נדרים, אלא הייתי פוגע באשתי. אבל אני מדבר עכשיו על השאלה אם אפשר לבטל את העשה של הפרת נדרים. אי אפשר. השאלה אם אפשר לבטל את העשה של גירושין לגר. אז מאוד לכאורה אי אפשר, עוד רגע אני אסייג את זה קצת. תראו את סיום דברי החינוך. בסוף הוא כותב, משפט המעניין, ונוהג את מצוות גיטין בכל מקום ובכל זמן, ועובר על זה, וגירש את אשתו, ולא כתב לה הגט כמצוות התורה, וכעניין שפרשו חכמנו זיכרונם לברכה, ביטל עושה זה, ועונשו גדול מאוד, לפי שדינה כאשת איש, והוא מחזיק אותה כמגורשת, ועונש אשת איש ידוע, כי הוא מן העבירות החמורות בתורה יותר. מה כתוב פה? יש ביטול עשה, אז זה לא יכול להיות הגדרה. יש מצוות מותר. עכשיו תראו, ההסבר שהוא נותן בהמשך הוא רק הסבר למה עונשו גדול. זה לא הסבר למה יש פה ביטול עשה. למה עונשו גדול אני יכול להבין, עם זה אין שום בעיה. באמת הוא יוצר פה איזושהי בעייתיות מסוימת, שהיא מוחזקת להיות מגורשת, היא לא מגורשת, הוא מאגן אותה, או משהו כזה. זה אני מבין. אבל איך הוא מגדיר את זה כביטול עשה? עזוב, זה עונש הזה שבין רמי חברו, מה שאמרתי קודם. זה עונש הזה שהוא פגע באשתו. כי הוא מחזיק אותה במצב בלתי אפשרי. אז זה לא עונש על ביטול עשה של גירושין, זה עונש על ואהבת לרעך כמוך. עונש בדיני שמיים. בדיוק. בדיוק. זה הצד האחר של השאלה. אותה שאלה מהצד השני. מה פירוש גירש את אשתו לא על ידי גט? אם הוא נתן לגט ריק או גט לא קשר או משהו כזה, אז הוא פשוט לא גירש אותה. זה הכל. כנראה שזה אני מביא אותו. מה בעצם כתוב פה? מה שכתוב פה, שמצוות הגירושין היא מצווה מכוונת, לא מכוננת. גם אם גירשת את אשתך לא כדין, גירשת אותה. רק עשית את זה לא כדין, זה ביטול עשה. מי שמגרש את אשתו לא כדין, ביטל מצוות עשה. אז זאת אומרת, בעצם, כמו שאמרתי קודם ברמב״ם, הרי גם הקידושין, זה מצווה מכוונת ולא מכוננת. זאת אומרת שיש את המימד האנושי, חברתי, הרגיל, ויש את המימד המשפטי הלכתי. ואחרי שהתורה ניתנה, יש את שניהם, נקרא לזה מודל של שתי קומות. בסדר? הקומה הראשונה היא משפטית, ועל גבי אנחנו בונים את הקומה הזוגית, החברתית, לא יודע מה, האמוציונלית, אם תרצו גם, וכו'. הקשר בין שני בני אדם. כמו שיש את זה בשלב של ההלוך, יש את זה גם בשלב של החזור. כשאנחנו בונים את הקשר הזוגי, אנחנו בונים אותו בשני שלבים. בונים קידושין, זה התשתית המשפטית, ועל גבי זה מכניסה לביתו, חופה, מה שלא יהיה, ואז נוצר הקשר הזוגי במלואו. אוקיי? כאשר אנחנו מפרקים את הקשר הזוגי, בדרך כלל זה נעשה על ידי מתן גט קשר. אם אתה נותן גט קשר, זה מפרק את שתי הקומות. האישה הופכת להיות תמונה וכל בסדר. אבל, ישנן סיטואציות שבהן אתה יכול לפרק את קומה ב' ולא פירקת את קומה א'. איך עושים את זה? כבר אמורים לדעת, איך עושים את זה? נכון? אתה מוציא אותם מביתך, כמו שעשו לפני מתן תורה, איך פירקו את הקשר הזוגי לפני מתן? פשוט הפסיקו לחיות ביחד. התפרק את הזוגי, אבל עדיין אתה קובל אותה ברובד המשפטי, כי לא ניטרלת את... זאת אומרת, ניטרלת את הנישואין, אבל לא את הקידושין. בשביל זה צריך לתת גט. אז על כל פנים, כשירצה לגרש את אשתו, מה שהרמב״ם והחינוך כותבים, כשבן אדם רוצה לגרש את אשתו, בעצם זה אומר שהקשר הנישואין ביניהם מתפרק. זהו, הם לא נשואים יותר. הם חזרו למצב של ירוסין, של קידושין. אבל, היא עוד לא פנויה. בשביל להתיר אותה לשוק, ביסורי הביאה הם כתוצאה מהקידושין, לא מהנישואין. אוקיי? אז כשאתה רוצה להתיר אותה לשוק, לפרק לגמרי את העניין, אתה חייב לתת לה גט כשר. בלי זה אתה משאיר אותה מקודשת, אבל לא נשואה, לנצח. זה ביטול עשה. מי שחזר לאירוסין, ולא נתן לאשתו גט ופרק גם את האירוסין, ביטל עשה. וזה מה שהם אומרים פה. על כל פנים, כשירצה לגרשה, כלומר, הם חזרו למצב האירוסין, הם ביטלו את הנישואין, אז הוא חייב גם לשחרר אותה לגמרי, אתה לא יכול להשאיר אותה עגונה. וזה ביטול עשה של גירושין, יש מצוות עשה לגרש, מצוות עשה חיובית. שאם אתה מגרש, אז זאת מצווה, ואם אתה לא מגרש, זה איסור. אם אתה החלטת לפרק את ה... אפשר להגיד אולי שזה לאו הבא מכלל עשה. לא יודע אם לגרש זה מצווה, אבל ברור שלא לגרש זאת עבירה. ביטול עשה. פה ישר, אפשר לדון. אבל ברור שיש פה מימד מחייב, זאת לא הגדרה בלבד. אם המימד המחייב הוא רק על הביטול עשה, הוא גם על הקיום, זה, אם זה קיומית מותנה או חיובית מותנה, או סליחה, לאו הבא מכלל עשה מותנה, או מצווה חיובית מותנה, על זה אפשר להתפקר. אבל זה ברור שיש פה מימד נורמטיבי מותנה, זה לא הגדרה. וזה משקף לנו עוד פעם את מה שאמרתי לגבי הקידושין, רק הפעם מהצד השני, לגבי הגירושין. שיש פה מודל של שתי קומות, או מבנה של שתי קומות, שכשבונים אותו צריך לבנות את שתי הקומות, ואגב, כשבונים אותו זה בדרך כלל נעשה באמת בשני שלבים. פעם זה היה בהפרש של 12 חודש, הקידושין ואחרי זה נישואים, היום זה נעשה כמעט ביחד, מיד אחד אחרי השני, קוראים את הכתובה כדי להפריד את שני הדברים האלה, אגב, הכתובה נכנסת לתוקף בנישואים, ברוב ההיבטים שלה, וזה בדיוק, זה נעשה ביחד, ובמובן הזה זה פתאום נהיה סימטרי לגמרי עם הגירושין, כי הפירוק גם אז כבר נעשה ביחד, שתי הקומות. צריך לשים לב טוב, למרות שזה נעשה ביחד, מתפרקות פה שתי קומות שונות, ולכן עקרונית ייתכנו מצבים פתולוגיים, לא משנה, שבהם מתפרקת קומה ב', אבל קומה א' עדיין בתוקף, ואז אתה מבטל עשה. אסור לעשות מצב כזה, אתה צריך לשחרר אותה. אני טוען, בדיוק ככה, זה אני אראה לכם עכשיו, אני טוען שכל מה שקיים בזוג מאורס לפני שנכנסו לחופה, קיים במי שנתן עיניו לגרשה, גם אם לא נתן לגט. זה אותו מצב, זה מצב של אירוסין. אני אסביר, כן. כן, בדיוק. או אם תרצה, מי שנתן עיניו לגרשה, זאת אומרת, הוא החליט שהוא כבר לא רוצה לחיות ביחד. כן, אפילו ברמת המחשבה, כל עוד ברור, זה לא המחשבה שאתה פתאום עיררת, אולי כבר נמאס לי, אולי... אלא החלטה, זה עוד לא בוצע. איך יודעים שיש כבר החלטה? זה עבר כמו יכול לדעת, לא משנה כרגע. זה לא עניין לבית דין או משהו שאנחנו יכולים להתראות בו. זה רק כבר בלבן, צריך לדעת מה הסטטוס שלו. אבל אנחנו נראה, משעה שנתן עיניו לגרשה, בעצם משתנה הסטטוס שלה, הלכתית הוא משתנה. הם בעצם חוזרים למצב של אירוסין. והנה השלכה נוספת לפירוק שהרמב"ם עושה בתחילת הלכות אישות, בין הנישואין כמוסד חברתי, שזה הקם לפני מתן תורה, לבין המימד המשפטי, שזה הקידושין. אנחנו רואים שאפשר להבחין בין שתי הקומות האלה, כי לא תמיד זה הולך ביחד. את לפעמים קומה אחת לא קיימת בשנייה כן. אגב, גם לאידך גיסא זה ככה. והזכרתי, אני חושב, פעם הקודמת, קידושי בני נוח. הרב דייחובסקי העלה את זה בעבר, אני לא חושב שום מגיע את זה נכון, אין איזה הגדרה אחרת, אבל הרעיון, מה זה קידושי בני נוח? זה נישואים בני נוח. זה נישואים בלי קידושים. הטענה שלי זה שיש לזה סטטוס הלכתי. חבר וחברה שלא עשו קידושים, אבל הם כן ממוסדים, לא סתם מחליטים, אלא החליטו לחיות ביחד, הם רק לא הלכו לרבנות, לא עשו קידושים, יש לזה מעמד הלכתי, יש להם מחויבויות הדדיות. למרות שאין קידושין, את האיסור של יש עתיש במובנו, חיוב מיטה וזה לא יהיה, אין קידושין. אבל הם נשואים, שם זה נישואים בלי קידושין. ומשעה שנתן עיניו לגרשה זה קידושין, אבל אין פה נישואין. כמו אחרי הקידושין, זה 12 חודש עד שעושים גם את הנישואין. במצב הזה, זה מצב שונה מפנויה מצד אחד ומנשואה לגמרי מצד שני, זה מצב ביניים. מה זה נקרא מצווה? אין פה מצווה של הדבר, זה נקרא. אז אין מצווה, אתה לא מונה מצווה. כן. נתן עיניו לגרשה, זה הסיטואציה שבה חל המצווה. לא עוסקת בה, תפרק גם את החלק הזה. אם היו מונים את זה, כמו לתת עיניו לגרשה, אז זה היה באמת, כן, אז זה היה מצווה הגדרתית. אז זה, אני אראה לכם עוד מעט השלכות הלכתיות של ההבחנה. זה לא סתם הבחנה תיאורטית. אבל תראו, יש אולי עוד הערה שתראו מה הדברים אמורים. יש, אתם יודעים שבגירושין, יש, הרמב״ם כותב בהלכות גירושין פרק ב' הלכה ז', ומה בין פסול לבטל? שכל מקום שנאמר בחיבור זה בגט שהוא בטל, בטל מן התורה. כל מקום שנאמר פסול, הוא פסול מדברי סופרים. כן? זאת אומרת, גט בטל פירושו שזה לא גט בכלל. גט פסול זה פסול דרבנן. כן? עכשיו, יש כמה סוגי פסולי דרבנן. חמישה או שישה לפחות. סוגים, לא מדבר, פסולי דרבנן יש הרבה, אבל סוגים, קטגוריות שונות. מה זאת אומרת? יש פסולי דרבנן שהם, אם אתה נתת את הגט ומישהו בא עליה, אז היא עברה על איסור אשת איש ובניה ממזרים מדרבנן. לא מדאורייתא, כי זה פסול מדאורייתא, אבל כמו גט דאורייתא רק מדרבנן. בסדר? גם, זה גם מיעוף וגם בניה ממזרים. יש מצבים שבהם היא צריכה לצאת, אבל היא לא, זה לא איסור אשת איש מדרבנן, ולא, הילדים לא ממזרים. לא פוסלים אותם בדיעבד. יש מצבים שבהם היא אפילו לא צריכה לצאת, רק צריך לתת עוד גט. תן עוד גט, כי הגט היה פסול, היא לא צריכה לצאת. ויש מצבים שבהם אפילו לא צריך לתת עוד גט, רק אומרים לך שהגט גט. מדרבנן. אתה אפילו לא צריך לתת עוד גט כשר. אז אביר כסמואל, כן, ברוך בר לייבוביץ', התלמיד של רב חיים. שמעתם את השם? עליו הבדיחות הידועות, כן, הוא היה תלמיד דבוק ברב חיים מאוד. והיה הבן של רב חיים, זה הרב מבריסק, גריז, כן? מה בין ברוך בר לגריז, לבריסק מאוד? מה ההבדל ביניהם? אם רב חיים היה אומר שהשולחן הזה הוא פרה, אז אם אבא אמר, הוא כנראה יודע, זה כנראה פרה, נראה לי לא הגיוני, אבל אם אבא אומר, יש לי אמונת חכמים. ברוך בר כבר לא פה, הוא הלך להביא את הדלי לחלוב את השולחן. הוא תלמיד דבוק, ככה תלמיד שהרכבת הייתה עוברת ליד בית הקברות, הוא היה קם, כשרב חיים כמובן. הוא היה מין איזה הדמות של תלמיד ורב, יש שם סיפורים מרתקים. טוב, בכל אופן, אז ברוך בר טוען, הוא מביא הרבה את רב חיים, הרבה מה שאנחנו יודעים על תלמיד של רב חיים, זה דרך אביר כשמואל, ברוך בר, שכתוב בצורה הסברתית. אומרים שהוא היה מסביר מצוין בעל פה, אבל הספר כתוב בצורה הסברתית. בכל אופן, אז הוא שואל, מה פירוש שהגט פסול, אבל לא צריך לעשות כלום, אפילו לא לתת עוד גט. מה, אין לך מצווה מן המאוחר? מה אתה אומר שהגט הוא פסול? אבל לא קורה כלום. דרכו, רק הגט פסול. אפילו לא צריך. טוב, הכל בסדר. מה אנחנו אומרים שזה שהוא פסול? הרי, מה ההנחה שלו? שמצווה אין פה. מה זה, אתה יכול להגיד שזאת מצווה לא מן המובחר? זה לא מצווה, זה מצווה. אם לא נתת גט, אז היא אשת איש, אז היא לא גרושה. נתת גט, אז היא לא גרושה. אז היא גרושה, אז זה. מה זה כמה שייך לגט פסול? אז אם אתה אומר לי, יש דה השלכות, צריך לתת עוד גט, או ילדים ממזרים, או יתצא. מבין, יש דה השלכות, הגט הוא פסול, זה בסדר. זה מצווה לא מן המובחר, אלא יש דה השלכות הלכתיות. אבל במקום שבו אין שום פית, אז בעצם, מה המשמעות של האמירה שהגט הוא גט פסול? אני טוען שההסבר לזה הוא אותו הסבר שאמרתי כאן. הגט הוא גט פסול, פירושו של דבר, אתה קיימת את המצווה הזאת באופן שהוא לא מן המובחר. זה כמובן אבל מניח, כמו שאמרתי קודם על מצוות הגירושין, זה לא רק שאם אתה לא עשית את זה, אתה לא תעשה, אלא כנראה שאם עשית את זה, אז גם קיימת את זה. ואז, גט הוא גט פסול, אבל קיימת את זה באופן שהוא לא שלם, לא מושלם, אולי. אוקיי? באמת מצווה לא מלאה, זו הכוונה. אם מבינים שיש פסול מהסוג הזה, קשה מאוד להבין אחרת את המשמעות של הגירושין. זה היה רק הגדרה, שום משמעות להגיד שהגט הוא גט פסול בלי שיש לזה איזושהי השלכה. חשבתי פעם בדוחק אפשר היה להגיד, יש לזה השלכה. ולכתחילה כשאתה כותב גט, תבטא שהוא כתוב בצורה כזאת ולא בצורה כזאת. נכון שאם לא וידאת ונתת את הגט, אתה בסדר, לא נובע את זה. ויש לזה איזושהי השלכה בכל זאת. מראש, כשאתה מגיע, כתוב אותו ככה ולא ככה. אולי, לא יודע. אולי. אני לא זוכר כאלה. אפשר לראות, אני חושב שהוא עצמו מביא את המקרה, מה זה בסימן ב' אני אגיד. טוב, אז מה שבעצם הטענה זה שהגענו למסקנה שיש פה איזשהו, איזשהן שתי קומות, ואני רוצה עכשיו להראות לכם כמה השלכות. תראו איפה זה בא לידי ביטוי הלכתי. תראו את הגמרא בגיטין י"ז. איתמר, מפני מה תקנו זמן בגיטין? הנה כבר, כן. מפני מה תקנו זמן בגיטין? רבי יוחנן אמר משום בת אחותו, ריש לקיש אמר משום פירות. זאת אומרת, למה בשטר הגט כותבים זמן? למה כותבים שם זמן? למה זה חשוב? אז רבי יוחנן אמר משום בת אחותו, בכוונה הוא יחפה על בת אחותו, אם בת אחותו, נגיד שהוא נשוי לבת אחותו, כי אדם יכול לעשות את בת אחותו, אבל למרות שהוא רוצה לגרש אותה, היא עדיין בת אחותו, אז הוא דואג לה. אם היא נעפה, למשל, זה יכול להגיד, לא, לא, אני גירשתי אותה עוד קודם, והיא הייתה בעצם פנויה כדי להציל אותה ממיתה. בשנה האחרונה תכתוב זמן על הגט כדי שלא תוכל לעשות את זה. אפילו נתתי זה משום פירות. מה הכוונה? הגמרא אומרת, כן, מה אומרת, מה המחלוקת ביניהם בשאלה ממתי יש לבעל פירות? עד מתי יש לבעל פירות? לפי ריש לקיש, אין לבעל פירות משעה שנתן אליו לגרשה, שוב אין לו פירות, הנה תראו פה למטה. מה רבה, מה איתה מדרב שמעון, כסבר, כיוון שנתן אליו לגרשה, שוב אין לו פירות. מה זה? הבעל הרי יש לו פירות בנכסי אשתו, זה נכסי מילוג. הפירות שייכים לבעל, הגוף שייך לאישה. אז מה קורה? משעה שנתן עיניו לגרשה, לא נתן לגט, עוד לא עשה שום דבר, איבד את הפירות. למה? כי גם כשהוא מקבל את הפירות, זה לא משעת האירוסין, זה משעת הנישואין, הפירות שייכים. או י"ב חודש הראשונים, אין לו פירות. כשהוא נתן עיניו לגרשה, במקרה הזה מדובר שהוא כתב גט, יש פה אפילו מעשה, לא נתן את הגט, אם זה אירוסין באמת. יש פה מעשה שכבר מראה על גמירת דעת, הוא החליט לגרש. אז היא מה שנקרא, בלשון האחרונים, גרושת הלב. ברגע שמבחינת ההחלטה של הלב, החלטתי לגרש אותה, הייתי פורק. אנחנו עכשיו חזרנו לאירוסין. ברגע שחזרנו לאירוסין, אין לה פירות, כמו לאירוסין הראשון, בעלות. האירוסין לא היה לה פירות, גם בחזרו. אם חזרנו למצב של אירוסין, טוב, אין פירות. טוב, בעלות. פוסקים את החלוקת. הרבה פוסקים. פוסקים את זה גם לא הלכה. הנה, כדאי הוא רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. אני לא אומר שמדעת אחרי זה, רב שמעון זה שאומר שאין לו פירות משעה שנתן לו לגרשה, אבל השאלה היא תמיד במה זה הכוונה, כדאי הוא רב שמעון לסמוך עליו. אם זה הלכה כמותו, אין לו הלכה כמותו, אבל בשעת הדחק אפשר. יש פוסקים, אומרים לו, זה לא משעה הלכה כמותו. אוקיי? אז בעצם יש, אני אביא לכם אולי עוד דוגמאות שמראות את זה. תראו, הגמרא שמה דנה בדף י"ח, הגמרא דנה ב-90 ימי אבחנות. אישה מתגרשת, היא צריכה לחכות 3 חודשים, עד שהיא נישאת לעוד מישהו, כדי שכשהיא תיכנס להיריון, יהיה ברור אם זה מהבעל הראשון או מהבעל השני. 3 חודשים זאת הבחנה ספקת. יכול להיווצר לנו ספק על הוולד, בגלל שהיה. אז עכשיו השאלה, מתי סופרים את ה-90 יום האלה? רב כהנא ורב פאפי ורב אשי עבדי משעת כתיבה. שעה שכתב את הגט סופרים את ה-90 יום. אמרתי, היא יכולה לגלות יותר חודשיים וחצי אחר כך. שבועיים אחרי שהוא גרש אותה, שוב, למה? והלכת משעת כתיבה. בסוף מונים את זה משעת כתיבה. למה? אז אומר הרמב״ם, ומיום כתיבת הגט מונים למגורשת, ואפילו היה על תנאי, או שלא הגיע לידה אלא אחר כמה שנים, יום הכתיבה מונים, שהרי אינו מתייחד עם מי שכתבו לה. משעה שכותבים את הגט, בא לי בית פירות, וגם אסור לו לבוא אליה. גם בדף י"ז זה כתב. מה שמה שהיא אומרת, נתן עיניו לגרשה, כי צריך אינדיקציה ברורה, מה זה נקרא שנתן עיניו לגרשה? האישה תמיד יכולה להגיד, בשביל לא לתת לבעל פירות, הוא רצה לגרש אותי, בלי שיש לנו שום אינדיקציה. ברור שברמה המשפטית, אתה צריך שהוא יעשה איזשהו מעשה, כדי שזה יהיה מוגדר, והבעל כבר החליט לגרש. ומשעה שהוא כתב את הגט. מה? לא, כי הוא כתב את הגט, הוא לא נתן אותו. ברור, אנחנו באמת מדברים. אנחנו באמת מדברים. רק כשאתה מדבר לבית דין, בית דין הרי לא יודע מה קרה בליבו. הוא עצמו, משעה שנתן אליו לגרשה, אסור לו לבוא עליה, אין לו פירות, הכל נכון. אנחנו צריכים איזושהי אינדיקציה, כי יכול להיות ויכוח, הרי האישה תמיד יכולה להגיד את הרצית לגרש אותי ולקבל את כל הפירות. אתה צריך ראיות. זאת אומרת, אם הוא כתב גט, מבחינתנו זאת אינדיקציה מספיקה. כן, זה מספיק לטענתי. אם הם לא גרים ביחד, גם אם הוא לא כתב גט, זה לא פירות. כמו שפה כתוב, נתן עיניו לגרשה, לא כתוב פה, כתובת הגט היא רק אינדיקציה. כן? אז רואים שלא לא מתייחד עם הר, לא תוכלו גם לבוא עליה, זה ממש חזק. נכון, בסין הרי לא בא עליה בבית הדין. ככה הנישואים. אותו דבר פה, בשעה שאנחנו חוזרים לאירוסין. רואים, המקור זה גמרא בגיטין, דף צדיק, אמר לרב משרשיא לרבה, אם ליבו לגרשה ויושבת עכשיו ומשפשתו מהו, קרי עלי אל תחרוש על לאחר האב, הוא יושב לבית הדין. מדברי קבלה, הבעל אסור לבוא על אשתו אם הוא החליט לגרש אותה. אם ליבו לגרשה, רואים את ההגדרה, אסור לו לבוא עליה. נקרא גרושת הלב, אוקיי? זה ממש חזרה למצב האירוסין. זה פה זה מדברי קבלה, אז זה נכון. נכון, כי כנראה צריך לאסור את זה יותר בגידות קיימת. אם הגידות יותר, פחות החשש שהם יעשו את זה לפה. אולי. ויש, תראו, אבל עד כאן זה הכל לא דאורייתא, נכון? והנה תראו השלכות דאורייתא עכשיו. לנתן אינה זה גם פליגת. אוקיי? ככה אחת זה גמרא ועבד רחוף מהבב, הגמרא מדברת על מישהו שאשתו פותרנית, הכוונה היא מחוץ לה, בסדר? והוא רצה לגרש אותה, אוקיי? עכשיו, הוא נכנס אחריה לחורבה לבודקה. הוא נכנס מלא עצנוניות שיש להם ריח כדי לראות אם היא תריח. מתוך הילדים הדברים ביניהם מתברר שהיא באמת לא מריחה. ואז נפלה החורבה והיא מתה. בסדר? עכשיו הבעל מגיע לבית הדין, היא מתה, אני רוצה לרשת אותה. תראו את הרשב"ם, נפלה עליה חורבה ומתה, ובא הבעל לפני בית דין והיה רוצה לירש את אשתו, ואמרו חכמים, הואיל ולא נכנס אימה לבוא עליה, אלא לבודקה ולגרשה, ומתה בתוך כך, אינו יורשה. עכשיו ירושה זה דין דאורייתא, זה כבר לא דין דרבנן של פירות מילוג, של נכסי מילוג, או לבוא עליה זה מדברי קבלה. הדין דאורייתא שבא עם אשתו. זה רשע, לא חשוב, אבל זה הדין דאורייתא. וברגע שנותן לגרשה, אם הוא נכנס לשם כדי לבדוק אותה, זה אומר שבעצם החליט לגרשה. הרי התברר שהיא פותרנית, זה החליט לגרשה, אפלה עליה החורבה, ולא הספיק לגרשה. ברגע שזה כך, הוא לא יורש אותה. היא מתה בתור תחושה, לא בתור אשתי. הוא לא קיבלה גט בכלל. בדין דאורייתא הוא לא יורש אותה, כי ירושת הבעל תמיד מתחילה. כשאנחנו חוזרים אחורה למצב של אירוסין, אין ירושה. הרשש טוען, מכוח הרשב"ם הזה, הרשש טוען, שלפי הרשב"ם הבעל גם לא מתאמה לה. נשאר שנתן עם הבעל, הוא כהן. כהן הרי נטמא לאשתו. ולטפל בקבורתה. אם הוא נתן אליו בגרשה, לא נתן לה, לא נתן לגט, לא נטמע לה. שוב, דין דאורייתא. מה מי שירוז או אשתו. זה פרשת אמור. אוקיי? זאת אומרת, מדובר פה, נתפס בחזק. אני אומר עוד פעם, זה הכל, על כל דבר כזה יש מחלוקות. אני רוצה להציג תמונה מאוזנת. אבל אם אני אוסף את כל האינדיקציות האלה, נדמה לי שזה נותן פה חיזוק לתמונה שסרטטתי קודם, תמונה של השתי קומרות האלה. שמצד אחד בהלוך נכונים בחזור אנחנו מפרקים את הניסויים בדרך כלל מפרקים יחד גם בקדושין, אבל אם לא אנחנו חזרנו לנושא של ירושין יש מצווה לגרש, איסור לבוא אליה לא יורש אותה, לא נטמא לה לא מקבל פירות זה מחדד מאוד את את המימד, את ההבחנה הזאת בין המימד המשפטי המימד נקרא לו החברתי, כן אני אומר, אם הם חיים כדי למסד לטווח ארוך, מה שנקרא פילגש לפעמים, לפי הגדרות מסוימת. נכון, תלוי בהגדרת פילגש. אני טוען שבלי קשר להגדרת פילגש, הם נשואים בנישואי בני נוער. אז הרב דייחובסקי רצה לטעון שבנישואי בני נוער צריך לתת גט, ולא לשחרר אותם בלי גט. אני חושב שהוא טועה פה, כי הגט עניינו לפרק את קומה א', לא את קומה ב'. וקומה א' לא הייתה פה, יש פה את קומה ב' בלי א'. ההשלכות של זה קשה מאוד לדעת, אין לי ראיות. אתה יכול להגיד שאולי תהיה מחויבות הדדית ביניהם, למשל, פירות, להתעמל והכל, כי המחויבות הזאת אולי לא דורשת את הקידושין קודם, אלא היא באה מהנישואין. נכון שהתורה רוצה שאני אעשה את הקידושין לפני הנישואין, אבל זה לא אומר שאם לא עשיתי את זה, הנישואין אין להם שום משמעות. אולי. יכול לבוא משום להגיד לא, מה פתאום, אם לא עשית את הכל כמו שצריך, אז גם הנישואין בעצם, התורה לא רואה את המחויבויות ההדדיות. כי לא עשית את זה, זה לא על הרגיל. אז אין בעיה, זה מתפרק כמו בעצם ללא. כמו שהם בנו, כך מפרקים. כמו אצל בני נוער. יש למשל כהן שנשוי לגרושה פסול לעבודה. אוקיי? אבל אם הוא גירש אותה, הוא כשר. אחרי שהוא גירש אותה, הוא כשר, בעל תשובה, הוא כשר. מה קורה כשנתן עיניו לגרשה? הגמרא בגיטין למדי אומרת שאם הוא נדר לגרש אותה, הוא חוזר לעבוד. לא גירש, נדר לגרש. עכשיו אני אומר, אתם מבינים את הרציונל, אבל הלכתית, מבחינת המכניקה הלכתית, איך זה עובד? אז מה אם הוא נדר? הוא עדיין נשוי לגרושה. אם הוא נדר, אז זה כאילו כבר חתוך, הנישואים חתוכים לגמרי. קידושין עדיין פה, אז הנישואים חתוכים לגמרי. אז הוא יכול לעשות עוד דוגמה ל... כן, יש משה חוכמה, כן, שואל, מי היה הכהן בסנהדרין של משה רבינו? להיות בסנהדרין כהן. כל הכהנים היו קרובים מדרגה ראשונה של משה רבינו. איך הם יכולים לשבת איתו בסנהדרין? מי היה הכהן שם? אוקיי? אז הוא אומר שפנחס התרחק מאשתו, אשור הוא לא יורש אותה, לכן הוא קשר להעיד לקרובה, והוא יכול לשבת בסנהדרין יחד עם משה רבינו. כי ברגע שהתנתק קשר השאירות, לבין אשתו, אז הקרבה היא כבר קרבה. כן, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, נכד של אח של משה רבינו, זה לא פשוט. הוא היה נשוי, דרך אשתו, הוא היה קרוב של משה רבינו. זאת אומרת, זה, הוא בערך נתן, הוא פרש ממנה כדי לעבוד, אז הוא יכול לשבת בסנהדרין עם משה רבינו. אוקיי, אנקדוטה. בכל אופן, נקודה שבעצם עולה מכאן, אני אשלח את תעלה את המאמר במודל, תוכלו לראות אותו שם, בהגדרה ההלכתית, נדמה לי שצריך להגדיר את זה, שיש פה קידושים, ויש פה שארות. מתי האישה נהיית שארו של בעלה? עם שארים אחד של השני. הקרבה במובן החברתי, זה רק בנישואין. לכן יש גמרא ביבמות, מחלוקת בין תוספתים, תראו את זה אחרי זה בסוף הסיכום, אבל הגמרא אומרת שיש שארות לאחר מיתה. נגיד שהבעל מת, מי שבא על אשתו, כן? או אם באים עליה כשהיא מתה, שהוא בא עליה כשהיא מתה. אז יש אהבה אמינה בגמרא שהוא עבר על אשת איש. כי יש שארות לאחר מיתה. היא עדיין אשת איש, למרות שהיא מתה. קידושין אין, אבל שארות יש. כן? יש כל מיני... תראו בסיכום אחרי זה, אני לא יכול להיכנס. לענייננו, יש שם הלכתי או מקראי לסטטוס הזה, שארים, כן? יש שארותים, ואחרי זה נוצרת השארות, זה שלב ב', אפשר לפרק ולחזור למצב של הירוסים, בלי שארות, זה השם ההלכתי לסטטוס שהגדרתי כאן, הגדרתי כאן היום, אני לא הספקתי, בפעם הבאה אני כבר, אני עדיין ארצה לראות את הבחור הזה, נצליח לעבור הלאה, אני רוצה לדבר שם בכל זאת על הקניין שיש לבעל באשתו. מאוד מטריד בזמן הזה, אז אני רוצה לתת גם דעתנו על העניין הזה. בכל מקרה, כמו שאמרתי לכם בפעם הקודמת, תתחילו כבר לרוץ על הפרק, על מצווה בו יותר מכשלוחו, הסוגיות הראשונות הפרק, תתחילו כבר לרוץ על זה. אולי אני אצליח להתחיל את זה בפעם הבאה, ואם לא, אז פעם שאחרונה. בסדר, להתראות. במודל עולות גם הקלטות וגם...